אוקיי, בפעם הקודמת דיברנו על תמורה, אם רוצים לקבל תמורה מסוימת בקניין כסף, מישהו מכר סחורה והוא רוצה לקבל את התמורה במעות חדשים, בחיטה חדשה, בסוג מסוים של תמורה, ואולי אפילו בחפץ קונקרטי, לא רק בסוג מסוים. השאלה אם אפשר לעשות דבר כזה, כן? נגיד שאני מוכר לך כיסא, ואני רוצה שאתה תשלם לי בחיטה חדשה, דווקא שמה. או שבאופן עקרוני אתה חייב לי הרי כסף או שווה כסף, אנחנו מדברים על קניין כסף, לא על חליפין, כן? כל הזמן צריך לזכור את זה. ואת אם אנחנו מדברים על חליפין, זה פרשייה אחרת לגמרי. ואנחנו מדברים על קניין כסף. בקניין כסף, אז זה אומר שמה שאתה משלם לי, זאת התמורה, זה לא סחורה. ברגע שזו תמורה, אז בעצם זה ניתן לי כקניין כסף, כשווה כסף, סליחה. אם זה שווה כסף, אז לכאורה, אתה יכול לתת לי את זה בכל סוג של שווה כסף, כל עוד השווי הוא מה שסיכמנו, אוקיי? ואז מתחילה להתעורר שאלה בראשונים, באחרונים, מה קורה אם אני רוצה את התמורה ב... נגיד, דווקא בחיטה חדשה. תן לי את השווה כסף, את המאה שקל שאתה חייב לי, אבל תשלם לי את זה בסוג מסוים של תמורה, של שווה כסף. או לחילופין, תשלם לי בטלה שחור דווקא אני רוצה. אפשר היה להרחיק לכת עוד יותר, ולשאול מה קורה אם אני מבקש ממך חפץ מסוים. אני רוצה, תן לי את הטלה הזה, לא טלה שחור באופן כללי, איזשהו טלה שחור, אלא תן לי את הטלה הזה. בלשון הגמרא זה נקרא תלה סתם ותלה זה. תלה סתם, הכוונה תן לי תלה, לא אכפת לי איזה. תלה זה, אני כוונה תן לי את זה. בסדר? יש הבדל בין שני הדברים האלה, אולי. אנחנו נראה בהמשך, אפשר לדון גם על, גם על העניין הזה. עכשיו, על פניו, יש מקום אולי לתלות את זה במחלוקת הראשונים שראינו, שלפי הרמב״ם, שאומר שאפשר להקנות שווי, וזה נקרא קניין, לא התחייבות. תפיסה פשוטה, נגיד ברש"י משתמע בכמה מקומות, זה רק התחייבות. נכון, רש"י כתב בדף מ"א עמוד ב', למשל, שבקניין כסף, ברגע שאני משכתי את הסחורה, הוא התחייב, אני התחייבתי לתת לו את הכסף. ורש"י מדגיש שם, זה לא שהוא קנה משהו, הצד השני, אלא נוצר חוב, אני התחייבתי לתת לו את הכסף. אז הוא לא קנה שום דבר. אבל לפי הרמב״ם, ברגע שאני מושך את הסחורה, אז הוא קנה שווי 100 שקל שנמצא אצלי. זה קנוי לו. אוקיי? זה להבדיל למשל מהלוואה, שהרמב״ם אומר מי ולהוצאה ניתנה, אז הוא לא קנה בעצם שום דבר, רק אני צריך לשלם לו. אז אם באמת אנחנו יוצאים ממחלוקת הראשונים הזאת, אז יכול להיות שהדיון שלנו יהיה תלוי בה. למה? אם אני הולך לפי רש"י, אז בקניין כסף, בעצם כשאני משכתי את הסחורה, התחייבתי לתת לך איזשהו שווי 100 שקל, אוקיי? עכשיו, אם אני לא קנית שום דבר, אני חייב לתת לך 100 שקל, זה כמו הלוואה. עכשיו, באופן עקרוני, אני יכול לפרוע את החוב שיש לי כלפיך בכל צורה. כל עוד נתתי לך את השווי שמגיע לך, הכל בסדר. הרי אין לך משהו מסוים שקנית אצלי. אתה לא יכול לבקש ממני דווקא את הדבר הזה ולא את הדבר ההוא. אני חייב לשלם לך 100 שקל, שווי של 100 שקל. בסדר, אני אתן לך את זה בכל צורה שאתה רוצה. ולכן, לפי התפיסה של רש"י, הייתי מצפה שדבר כזה לא יהיה אפשרי. אי אפשר יהיה להתנות שהתמורה תינתן לי בצורה דווקא בצורה מסוימת. תיתן לי באיזשהו שווי, השווי שקבענו, זאת אומרת, באיזה צורה שהוא רוצה. לעומת זאת, לפי הרמב״ם, שלפי הרמב״ם אנחנו אומרים שבעצם בקניין כסף שני הצדדים קונים. אני קונה את הסחורה ואתה קונה כנגד זה את התמורה. כאן היה מקום לומר שאם הוא קנה, אז יכול להיות שהוא יכול לקנות משהו מסוים. אני רוצה דווקא את הטלה הזה. אז ברגע שאני משכתי את הסחורה, אתה קנית את הטלה. כי זה לא התחייבות לתת לך 100 שקל, אלא אתה קנית תמורת הסחורה שאני קניתי, אתה קנית אצלי משהו. בדרך כלל אתה קונה שווי מופשט, אבל אם אתה רוצה משהו אחר, אז העסקה היא כמעט כמו חליפין. בעצם העסקה היא שאתה קנית את המשהו האחר הזה, לפי מה שסיכם, אוקיי? ולכאורה, הוויכוח הוא בשאלה הזאת. אבל אמרתי שזה לא מחויב המציאות, כי גם לפי רש"י יכול להיות שאני יכול, זה רק התחייבות, זה לא קניין, אבל אני יכול להתחייב בתנאי. מה זאת אומרת? אנחנו עושים עסקת של דמי, כן, של קניין כסף. אני מושך את הכיסא. אתה כנגד זה, זאת אומרת, נוצר כנגד זה חוב שלי כלפיך. אני מחויב לתת לך שווי מסוים. לא קניין, אלא התחייבות או חוב. אבל ברור שאם אנחנו, ברור, יכול להיות שאם אנחנו עושים פה עסקה, את העסקה הזאת אפשר ללוות בתנאי. אפשר להתנות על עסקאות, נכון? יכול לקדש אישה בתנאי שמחר ירד גשם. אני יכול למכור לך את המכונית בתנאי שכך וכך. אני יכול להתנות תנאים על כל עסקה. עכשיו, יכול להיות שכאשר בן אדם אומר, אני רוצה את התמורה דווקא בתלה שחור, כל שהוא לא משנה איזה, אז נכון, הוא לא קנה כלום, זה רק התחייבות. אבל ההתחייבות הזאת מלווה בתנאי. זאת אומרת, אני מוכן לעשות איתך את העסקה, אם אתה תשלם לי את התמורה, דווקא בתלה שחור, ולא בכל שווה כסף אחר. ואז למרות שלא קניתי משהו מסוים, המוכר, זאת אומרת, לא קנה משהו מסוים אצל הקונה, עדיין הוא יכול להגביל אותו, לשלם לו בסוג מסוים של דברים, בגלל שיש תנאי, בלי זה, אז אני לא רוצה את העסקה. אז אני יכול תמיד להתנות את העסקה בדבר הזה, רק שבאופן עקרוני, נדמה לי שאם באמת זה תנאי, אז ברגע שהבן אדם לא ישלם לך בתלה שחור, נגיד שאתה רצית תלה שחור, אני לא ישלם לך בתלה שחור, אז מה קורה? אתה יכול לתבוע ממני את הכסף במקום זה, או את התלה השחור במקום מה שאני נתתי לך? לא, פשוט העסקה תתבטל. ברגע שהתנאי לא יתקיים, אז העסקה מתבטלת. אם אני ארצה לשמור אצלי את התלה, ולהשאיר את העסקה, אז לשמור אצלי את הכיסא, אז אני אצטרך לשלם לך בתלה. אבל זה לא שאני חייב לך תלה, אני לא חייב לך כלום. אם אני לא מקיים את התנאי, אז העסקה בטלה, זה הכל. אז זה לא שאני באמת חייב לך תלה. אז זה הבדל בין מה שאני אומר ברש"י, לבין מה שאני אומר ברמב"ם. נראה בהמשך עוד הבדלים, אבל זה הבדל ביניהם. צריך להבין שכשאני מתנה תנאי עם מישהו, זה לא שהתנאי הזה מחייב אותו לעשות משהו. תנאי זה לא התחייבות. תנאי זה לא חוזה. תנאי זה תנאי. זאת אומרת, אני את ההתרצות שלי לעסקה מתנה בתנאי שיתקיים משהו. אם אתה לא מקיים אותו, לא עברת עבירה. לא יצאת נגד תנאי העסקה. העסקה בטלה. כי התנאי לא התקיים. על דעת כן לא התרציתי. כן, תחשבו למשל על אישה שקיבלה גט בתנאי שלא תשתה יין 5 שנים. אוקיי? אפשר לתת גט כזה, דוגמה שמופיעה בגמרא. אוקיי? עכשיו היא מגורשת, הלכה והתחתנה עם מישהו, נולדו לה ילדים, עכשיו היא רוצה לשתות יין. עברו 3 שנים. בסדר? עכשיו היא רוצה לשתות יין. מותר לה?
כן, אבל
התנאי
בטל.
מתי שכן.
אבל הגט בטל.
נכון. רק הגט יהיה בטל, אבל מותר לה. אפשר לדון, כיוון שהגט בטל, אז יוצא שהנישואין לשני זה זנות, והילדים הם ממזרים, ואז יש פה, נוצרת פה איזושהי בעיה, השאלה אם מותר לה לעשות את זה. אבל זה, הבעיה היא לא זה שהיא עברה על התנאי. זה שהיא עברה על התנאי זכותה, אני לא הקדוש ברוך הוא. זה שאני מתנה תנאים, זה לא הופך את זה לאיסור לגביה. יכול להיות שפה במקרה המסוים הזה תהיה בעיה לעבור על התנאי, כי היא פוגעת בילדים שלה, לא בגלל שהיא פוגעת בי. זה לא בגלל שזה נגד החוזה, אלא כי היא הופכת את הילדים שלה לממזרים. וגם על זה יש לדון, האם זה באמת אסור או לא אסור. אבל התנאי לא הופך משהו לאסור. באותה מידה אני רוצה לטעון כאן, לפי רש"י שלא מדובר בקניין, אז אם אני קניתי את הכיסא, משכתי את הכיסא, אתה קנית ממני שווה כסף, לא קנית, סליחה, נוצר חוב שלי שווה כסף של 100 שקל שאני צריך לשלם לך. אתה מתנה את העסקה בזה, שכשאני אשלם את 100 שקל האלה, אני אשלם את זה בתלה, דווקא. תלה שחור, או לא משנה, משהו, אוקיי? אז זאת התנאיה, אני יכול לא לשלם. אם אני לא אשלם, עסקה תתבטל, לא קרה שום דבר, לא עשיתי עבירה ולא כלום. רק על דעת כן, אתה לא התרצית, אז העסקה תתבטל. בסדר, לפי הרמב״ם, אם אני לא נותן לך את התלה השחור, אז עברתי עבירה, אני גזלן.
זה אפשר לתבוע אותך
אתה
בבית
קנית טלה שחור, הוא שלך. צריך להבין, זה הבדל, אוקיי? עכשיו...
אפשר לתבוע אותך בבית דין, נכון? בתור
כן?
כמו,
אז
יש,
למה?
יש לי פיקדון אצלך, של
נכון.
כך וכך, אני יכול לתבוע.
פיקדון מופשט, זה לא פיקדון
כן.
קונקרטי, זה פיקדון מופשט. אבל נכון, החידוש, גם לפי הרמב״ם יש פה חידוש, קודם חידשנו שלפי הרמב״ם אפשר לקנות את הדבר המופשט הזה שקרוי שווי. נכון? איזושהי הפשטה כזאת שאנחנו עושים, והוא פתאום הפך להיות סחורה. אפשר לקנות אותה, אפשר להיות בעלים עליה. זה חידוש של שיעורי המבוא. דיברנו על זה בשיעורי המבוא. עכשיו יש לנו חידוש על גבי החידוש הזה. שאני יכול לקנות שווי שממומש בצורה מסוימת. אני רוצה שווי של 100 שקל שממומש בחיטה חדשה, או בתלה שחור, או בסעורה, או ב... לא משנה, מה שלא יהיה. אוקיי? זה גם חידוש. אני, מילא המושג שווי הוא דבר מופשט שאנחנו מבינים, אנחנו כבר רגילים להשתמש בכסף, הכסף מבטא שווי, אז יכול להיות שאפשר גם להיות בעלים על שווי, שווי הופך להיות בעצם כמו איזשהו סוג של סחורה. אבל פה יש חידוש יותר עדין. זה לא רק שאני קונה אצלך שווי, אני קונה אצלך שווי בתלעים שחורים, או בחיטים חדשות. גם את זה אפשר לקנות. זה כבר דבר עוד יותר מופשט. אוקיי? אבל כן, וזה לא תנאי, כמו שברשי, אלא זה קניין. יש לי אצלך תלה שחור בשווי 100 שקל. איזה תלה? כלשהו, לא משנה איזה. אוקיי? אבל כלשהו. ברור שאם אני מדבר על תלה זה, לא על תלה סתם, אלא על תלה זה, זאת אומרת, אני לא שאני רוצה שתממש לי את השווי בסוג מסוים של סחורה, כמו תלה. אני אומר, לא, לא, התלה הזה עצמו, זה יהיה התמורה שלי.
זה קניין חליפין, לא?
מה?
אז יהיה, לדעתי זה יהיה קניין חליפין.
זה דומה לחליפין, אבל יש מקום לדון, יכול להיות זה קניין כסף, והקניין שאני קונה את התלה הוא, זה בגלל שהתלה הוא, הוא הכסף, או הוא התמורה לעסקה. הנפקמינה, למשל, זה שאם אני, אם אתה תמשוך את התלה הוא, לא נקנתה העסקה. כי מי שמושך את הכסף, לא נחלטה העסקה. רק מי שמושך את הסחורה, חולט את העסקה. אז זה תהיה השאלה, האם הדבר הזה הופך להיות קניין חליפין, או שאפשר לעשות קניין כסף על שווה כסף קונקרטי. זאת אומרת, על חפץ מסוים. אוקיי? טוב, אז בואו נראה עכשיו, שאלנו בפעם הקודמת, אני רק חוזר על זה כדי שניכנס לעניין. נראה את דברי הנימוקי יוסף. אוקיי, אז הנימוקי יוסף אומר ככה, לישנן בעינה, צריך אני לישנן זמן מרובה, כן, מדובר על דינרים חדשים, צריך אני לישנן זמן מרובה, וחדשים נוחים לי, שלא ישחירו יותר מדי. שם אינן דאי, טענה דה לישן, טענה היא, וכתב רח זל, אף על פי שהישנים שווים יותר, חייב ליתן לו חדשים, כמו שפסק. אומר הנימוקי יוסף, זה משפט המפתח, ודכוותי במטלטלין, שמי שמשך חפץ מחברו, ויתנה ליתן לו קור חיטים חדשים, חייב ליתן לו כמו שפסק. אפשר להתחייב לסוג מסוים של תמורה. ושוב פעם, אמרתי, זה יכול להתפרש לפי רש"י, כהתחייבות בתנאי, בתנאי שתממש אותה על ידי חיטים חדשים, ואפשר לפרש את זה לפי הרמב״ם כקניין של שווי 100 שקל בחיטים חדשים. שתי צורות. על זה שואל אח של הקצות, בעל קונטס הספקות, פה הוא מביא את הנימוק יוסף, עכשיו הוא שואל, ואחי הרב המופלג, מורנו יהודה הכהן שן, הקשה ממה שכתב הרן בעבודה זרה פרק הסוחר, שהסוחר את הפועל, והתנה ליתן לו בשכרו, קור חיטים זה, או אפילו קור חיטים סתם, שימו לב להבדל, קור חיטים זה, זאת אומרת, הכוונה, החיטים המסוימות האלה, או קור חיטים, באופן כללי, קור חיטים סתם, אינו חייב ליתן לו חיטים, אלא מעות, משום דמחסרה משיכה. כל עוד לא משכת את הקור הזה, לא קנית אותו. נכון? כי סחורה נקנית רק במשיכה. אז איך אתה קונה? כמובן, אם זה היה חליפין, אז זה לא נכון. אם זה היה חליפין, אז נמשוך את הסחורה של צד אחד, מקנה את הסחורה לשני הצדדים. אבל פה זה קניין כסף, זה לא חליפין. בקניין כסף צריך למכור, למשוך את הסחורה. לא את לא את הכסף, נכון? אז גם אם הכסף הזה הוא שווה כסף, הוא סחורה בעצם, אבל הסחורה מתפקדת פה כשווה כסף, כל עוד לא משכת את זה, לא קנית. כיוון שכך, מה בעצם קורה פה? אתה חייב לתת לו מעות, או לא חייב לתת לו דווקא את הכור המסוים הזה. וכן כתב הרמ"א בשין למד ב', ואם כן, המאי צריך ליתן כמו שיתנה. ושם מצאתי בבני יעקב שיקשד. מה זאת אומרת? הוא מקשה על הנימוקי יוסף שראינו קודם אצלנו בסוגיה, מהר"ן בעבודה זרה. הר"ן בעבודה זרה, שימו לב, לא מדבר על קניין כסף, הוא מדבר על שכר שכיר. אני שכרתי פועל, ואני צריך לשלם לו. עכשיו, הפועל רוצה שאני אשלם לו בקור חיטים זה, או בקור חיטים סתם, דווקא בחיטה. לא, אל תדעני כסף, לא שעורה, לא כיסאות, אני רוצה חיטה. או ספציפית אפילו את הקור חיטים המסוים הזה. לא חל. אני יכול לתת לו את שווי הכסף שאני חייב לו, בכל צורה שאני רוצה. כך טוען הר"ן. אומר הקונטס הספקות, כן, אח של הקצות, שזה סותר את מה שכותב הנימוקי יוסף אצלנו. הנימוקי יוסף אצלנו אומר שאפשר להתנות מקח עניין כסף, בתשלום תמורה ספציפית, או מסוג ספציפי, או אפילו תמורה ספציפית ממש.
אז יוצא שאתה עושה המרה של הסקור חוטים, שכר עבודה שלו, אתה הופך את זה לכסף, והכסף הזה, אתה מביא לו את הקור חיטים, נכון?
כן, הקור חיטים הזה מתפקד פה כשווה כסף.
כן.
בדיוק, נכון? אז בלשון של של הר"ן, תשימו לב, רואים, הסוחר את הפועל, והתנה ליתן לו בשכרו קור חיטים זה. או אפילו קור חיטים סתם. נראה שהוא כנראה תופס את זה כתנאי, לא קניין, אלא הוא מתנה. אתה חייב לי כסף, אני מתנה שתשלם לי את הכסף הזה דווקא בחיטים, או בקור חיטים הזה, אוקיי? אבל נראה מלשונו שזאת התניה. זה לא קניין. אז על פניו נראה שהוא סובר כמו רשי, וכיוון שכך, אז מה זה אומר? אז אתה יכול לתת לו כסף סתם. השאלה הגדולה זה למה? אם באמת זאת התניה, מה הבעיה? מה, התנאי לא תופס? אפשר להתנות, בכל עסקה אפשר להתנות תנאי. למה שזה לא יעבוד? בלי קשר עכשיו לסתירה לנימוקי יוסף. סתם אני שואל, למה באמת שזה לא יעבוד? איך אפשר להגיד שזה לא יעבוד? הרי ראינו שבין לרשי ובין לרמב״ם זה אמור לעבוד, לרשי מדיני תנאי, ולרמב״ם בגלל שזה קניין, קניתי את זה. וכך או כך זה אמור לעבוד. אז איך הר"ן טוען שזה לא עובד, בלי קשר לסתירה שלו מול הנימוקי יוסף? אלא איך באמת אפשר להבין את העניין הזה שזה לא עובד?
אפילו אי אפשר להגיד שכאן שהעסקה פתלה, כמו שהפועל עשה את העבודה שלו.
נכון.
הגיע לעבודה, אז זה לא, אם קנית משהו, נניח אז העסקה פתלה. כאן זה אפילו זה לא תופס.
נכון. אז בעצם הדעה, האמירה של הר"ן היא בעצמה טעונה הסבר. עוד לפני השאלה של הסתירה מול הנימוקי יוסף, כן, הרמ"א גם מביא את זה להלכה. הערתי שאומנם זה לכאורה קושייה מגברא גברא, כן, מהר"ן על הנימוקי יוסף. תראו, יש מחלוקת, מה קשה? אבל השולחן ערוך פוסק את שני הדברים. השולחן ערוך פוסק גם את דברי הר"ן וגם את דברי הנימוקי יוסף. ולכן בכל מקרה אנחנו צריכים ליישב לפחות את שיטת השולחן ערוך, גם אם לא את שיטת הר"ן והנימוקי יוסף עצמם. עכשיו, באופן עקרוני, עד כאן פחות או יותר הגענו פעם קודמת. באופן עקרוני, היה מקום להגיד שלא קשה מהר"ן על הנימוקי יוסף. אני קורא על זה הר"ן ונימוקי יוסף, אבל תסתכלו על זה כשתי הלכות בשולחן ערוך. הר"ן ונימוקי יוסף באמת זה לא, הם לא חייבים אחד לשני שום דבר. אבל אני קורא לזה הר"ן ונימוקי יוסף, אבל מהדין של הר"ן לדין של הנימוקי יוסף. אוקיי? למה זה לא קשה? כי אפשר, אם אנחנו הולכים בכיוון של הרמב״ם, שאפשר לקנות שווי, ושבעסקת קניין כסף במקח, אני בעצם קונה את השווי, זה לא התחייבות. לא התחייבות ולא תנאי, אני קונה את השווי. אוקיי? אז בעצם הטענה היא שבדמי מקח צודק הנימוק יוסף. למה? יש פה קניין. ברגע שיש פה קניין, מה שקניתי, קניתי. אם קניתי חיטה, אתה צריך לשלם לי חיטה, כי זה מה ששלי. נכון? זה לא התחייבות. אם זה התחייבות, אני אומר, זה שווה כסף באופן כללי, אתה יכול לתת לי את השווה כסף הזה איך שאתה רוצה. אבל אם זה קניין, מה שקניתי הוא שלי, אתה לא יכול לתת לי משהו אחר. אוקיי? אז לכן אפשר לומר שההלכה של הנימוקי יוסף מבוססת על זה שמדובר בקניין. אבל ברן הרי מדובר בשכר שכיר, לא בדמי מקח. עכשיו, בשכר שכיר היה מקום להגיד, אני מזכיר לכם שגם הרמב״ם אומר שבהלוואה למשל לא קניתי שווי. זה לא כמו דמי מקח. בדמי מקח קניתי שווי של שלי, שנמצא אצלך. בהלוואה אתה חייב לתת לי כסף, זה מין חיוב עתידי כזה. אין לי אצלך כרגע שום דבר. אתה חייב לתת לי משהו בעתיד. עכשיו השאלה היא, למה לדמות את שכר שכיר? אם אני מדמה את שכר שכיר להלוואה, אז לא קשה. למה? כי מה שהנימוקי יוסף אומר, שאני קונה, שאתה חייב לתת לי את מה שיתננו, זה בגלל ששם מדובר בקניין כסף. בקניין כסף אני קונה את השווי. ואמרנו שלפי הרמב״ם, כשקונים את השווי, יש הרבה יותר הצדקה לומר שאתה יכול גם לקנות דבר מסוים. לא רק שווי כללי, להפך, אולי זה אפילו עוד יותר קל לקנות, כי זה פחות מופשט. קנית משהו מסוים, אוקיי? לעומת זאת, בשכר שכיר, שכר שכיר, אולי זה כמו הלוואה. אני חייב לך את הכסף הזה, אבל לא שיש לך אצלי שווי. לא, אני חייב לך את הכסף הזה. אם אני חייב לך את הכסף הזה, זה חוב. חוב אפשר לשלם בכל צורה שאני לא רוצה. למה לא נראה את זה כתנאי? גם אם זה רק התחייבות, אבל ראינו שיש פה התנאיה, אז אני אומר, יכול להיות שלא היה פה תנאי כפול או משהו כזה, אז בדיני תנאים זה לא תנאי. נכון שאתה חייב לשלם לי, כי עשיתי לך עבודה. אז ההתחייבות שלי לשלם ודאי קיימת. אבל התנאי, כל עוד לא ממש אמרתי את זה בצורה של תנאי, אז אין פה תנאי תקף. מה שנשאר זה שאני חייב לך 100 שקל. איך לשלם את זה? כל צורה שאני מחליט. אוקיי? אז רק עניין טכני, למה באמת לא לראות את זה כתנאי? אבל ברמה העקרונית התירוץ הוא שבדמי מקח זה קניין, ובשכר שכיר זה כמו הלוואה. זאת אומרת, זה בעצם חוב, ולא התחייבות או חוב ולא קניין. מה? או, עכשיו, שאלה טובה מאוד. שאלה טובה מאוד.
גם מפריע לי משהו בצורה רצינית, כיוון שאצל השכיר יש לו זכות שעומדת החובה כנגד זה. להבדיל מהלוואה, זה לא, בכלל לא באותו מישור.
לא הבנתי.
בהלוואה, הרי אם נתתי מלווה לו הצעה ניתנה, והוא מחזיר למידים, אמר רב פאפה, שהוא חייב לפרוע חובו. Okay. בשכירות זה משהו אחר, יש לאיש הזה זכות.
מי אמר לך? למה לא להגיד שזה כמו הלוואה?
מה זה, הוא יכול לא להחזיר, הוא חייב בגלל...
אין דבר כזה יכול לא להחזיר, אני חייב לשלם לך, כמו שאני חייב לשלם לך הלוואה.
לא, אז אתה חייב, זה לא התחייבות של חייב, זה חייב כי התורה חייבה אותך לפרוע.
גם בעיה, נכון.
אתה לא יכול לפרוע בדין.
מי אמר? גם פה אותו דבר, שכר שכיר זה גם אותו דבר. יש ביומו תיתן שכרו, בלטלין, יכול להיות שגם זה חיוב שהתורה חייבה אותך. אז השאלה, האם שכר שכיר הוא כמו הלוואה או כמו דמי מקח? אם אני אגיד ששכר שכיר זה כמו הלוואה, אז אפשר אולי ליישב את הרן עם הנימוקי יוסף. אני רוצה לומר יותר מזה, בדמי מקח, הרי הרמב"ם אומר שקונה את השווי, נכון? איך הוא קונה את השווי? במשיכת הסחורה, נכון? משיכת הסחורה היא זו שמקנה למוכר את השווי. שווי שאצל הקונה קנוי למוכר. נגיד שהייתי רוצה להגיד שזה קניית שווי, גם בשכר שכיר. איך קונים את זה? העבודה, צריך להבין, כשאני עבדתי אצלך, אתה לא משכת שום דבר וקנית משהו. שאני דרך זה יכול להגיד שקניתי כנגדו את השווי, אני קניתי הכוונה הפועל, כן? קנה את השווי שנמצא אצל המעסיק. המעסיק לא משך שום דבר, אלא מה? הפועל עשה עבודה, נכון? זה מה שנעשה פה בפועל, פיזית. מה הפעולה שנעשתה פה? הפועל עשה עבודה. לעשות את העבודה זה מקביל למשיכת הסחורה? זאת השאלה בעצם. כי אפשר היה להגיד שלעשות את העבודה זה לייצר את הסחורה, זה לא למשוך את הסחורה. כל עוד לא עשיתי לך את העבודה, אין על מה לשלם. כשעשיתי לך את העבודה, עשיית העבודה היא לא פעולה קניינית. עשיית העבודה היא פשוט ביצוע או יצירת הסחורה. יצרתי את הדבר שאותו אתה מקבל ממני. זה לא פעולה קניינית. כשאני מושך את הסחורה, הסחורה קיימת גם קודם. אני עכשיו מושך אותה, אז עשיתי פעולה קניינית. אני קניתי את הסחורה, וכנגד זה אתה קנית שווי, את שווי הסחורה. אבל בפעולה של פועל, אין איך לקנות את השווי, אפילו אם הייתי הולך עם הרמב״ם. ולכן יכול להיות שהרן, מה שהוא אומר, זה שבפעולה של פועל, זה באמת כמו הלוואה, ולא כמו דמי מקח, כי פה אי אפשר לקנות שווי, לכל יותר נוצרת התחייבות, ואולי אפילו ההתחייבות נוצרת מהתורה. בפועל שעבד אצלך, התורה מחייבת אותך לשלם לו, כמו בהלוואה. אוקיי? אז יש אולי אפילו איזושהי סברה לעשות חילוק בין דמי מקח לבין שכר שכיר. אבל כמובן, אם כל זה נאמר רק אם אני מדבר, רק אם אני הולך בשיטת הרמב״ם, שבדמי מקח אני קונה את השווי. אבל אם אני הולך בשיטת הראשונים האחרים, אז בעצם נראה שאני לא קונה את השווי לנוצרת התחייבות, כמו רשי, לנוצרת התחייבות, במצב כזה לא רואה סברה לחלק בין דמי מקח לבין שכר שכיר. ממה נפשך? אם אתה אומר לי שהתנאי יעבוד, אז הוא יעבוד בשניהם. אם אתה אומר לי זה לא תנאי, כי לא היה תנאי כפול או משהו כזה, אז לא יעבוד בשניהם. אבל איך אתה יכול לעשות חילוק בין דמי מקח לבין שכר שכיר, אם אתה לא הולך עם הכיוון של הרמב״ם? אז לכן הכיוון הזה נפתח בעיקר אם אנחנו הולכים עם הרמב״ם. עכשיו, הרמב״ם כשלעצמו, קשה להגיד בו את הדבר הזה. למה? כי הרי הרמב״ם, אם אתם זוכרים, מסביר את המשנה בשביעית, כמו ששאלת קודם. המשנה בשביעית שאומרת שהדברים לא משמתים, דברים שלא נשמתים, הרמב״ם אומר זה כמו פיקדון. דבר שקנוי לך, אין שמיטה. כי התורה בשמיטת כספים לא מעבירה אליי דברים ששייכים לך. רק פותרת אותי מחובות עתידיות שלי לשלם לך, כמו בהלוואה. עכשיו, אחת הדוגמאות שמובאות שם במשנה זה שכר שכיר. שכר שכיר לא נשמט. ואם זה ככה, אז לפי הרמב״ם כנראה הוא תופס שגם בשכר שכיר, השכיר קנה את הכסף, כמו שבדמי מקח, המוכר קנה את השווי. ואם זה ככה, אז אי אפשר לעשות את החילוק שאמרנו קודם. אבל כמובן, אז לא, הרמב״ם לא חייב כלום לרן ולנימוקי יוסף. מה שאני רוצה לטעון זה שאולי השולחן ערוך הולך בכיוון של הרמב״ם, בתפיסה העקרונית של הרמב״ם, שיש פה קניית שווי, אוקיי? אבל הוא לא מסכים עם הרמב״ם שבשכר שכיר זה גם קניית שווי. לא, בעניין הזה הוא לא מסכים עם הרמב״ם. זה לא, אתה לא חייב לקבל את כל הרמב״ם על קיר בו הוא חרב. אתה אומר, אני מסכים עם הרמב״ם שבדמי מקח זה לא רק התחייבות, אלא קניתי שווי. אני לא מסכים עם הרמב״ם בשכר שכיר. שכר שכיר בעיני זה כן הלווה. זה כן חוב, כמו בהלוואה. אז למה זה לא נשמט? הרי זה ראינו שהכסף משנה, אפילו את הרמב״ם עצמו, שהוא מסביר או לא מסביר אותו, כמו שאני אמרתי. הכסף משנה לא מקבל את האמירה שזה כמו פיקדון ולכן זה לא נשמט. אלא מה? דיברנו על ההסברים, למשל, שהדבר הוא לא נעשה כהטבה לנזקק, אז אין לזה שמיטת כספים. ולא שכר שכיר, ולא הקפת החנות, ולא כל הדברים האלה, הם לא הטבה לנזקקים. לכן לזה לא נאמר דין השמטת, שמיטת כספים. אז אם ככה, זה הכסף משנה, שזה השולחן ערוך, כן? השולחן ערוך, השאלנו את השאלה על השולחן ערוך. אז שיטת השולחן ערוך עצמו, גם אם הוא הולך כמו הרמב״ם, הוא לא רואה בזה סיבה למה שהשמיטה לא תשמט. ההסבר למה שמיטה לא משמטת זה הסבר אחר. ולכן, אני יכול להגיד שבשולחן ערוך, ספציפית, הוא הולך עם הרמב״ם, שדמי מקח זה באמת קניתי שווי, הלוואה לא, שכר שכיר זה כמו הלוואה לשיטתו, וכאן הוא סותק כבר מדעת הרמב״ם, אבל שכר שכיר זה גם הלוואה לשיטתו, ולמה שכר שכיר ודמי מקח והכל לא נשמטים, לא שייך לשאלה אם קנית או שזה התחייבות, זה השאלה מה מטרת ההתחייבות, האם זה הטבה לנזקקים או לא הטבה לנזקקים, בסדר? ולכן בשולחן ערוך עצמו אני יכול להסביר את זה, הרמב״ם זה לא ילך, אבל בשולחן ערוך עצמו אני יכול להסביר את זה. טוב. אוקיי, בוא נראה את הקצות. אז הקצות, אחרי שהוא מביא את הקושייה של אח שלו, ולכן נראה לעניות דעתי, עוד פעם?
שר השכיר, זה יותר חמור מהלוואה, הלוואה...
מה פירוש חמור?
שכר שכיר הוא עובד, לא תמיד את השכר שלו, אבל יותר חמור מהלוואה.
מה זה נקרא חמור?
חמור מבחינת העובדה שהלוואה הייתם משלם לו.
זה שהעבירה יותר חמורה, פחות חמורה, זה דיון אחר. מה זה קשור אלינו? אני מדבר על השאלה לא אם זה חמור, אלא השאלה מה אופיו של החוב. האם זה חוב או שזה קניין של שווי? זה הבדל משפטי, זה לא שאלה של חמור יותר וחמור פחות. לכן נראה לעניות דעתי, דוודאי הזהב קונה את הכסף, מפרש לה בגמרא, דהיינו, נתחייב בכסף. דמטבע אינו נקנה בחליפין. איך הקצות הולך? לא כמו מה שאמרתי ברמב״ם, נכון? זאת אומרת שבדמי מקח זה יצירת התחייבות על כסף, זה לא כקניין של שווי. כי מטבע אינו נקנה בחליפין, אתה לא יכול לקנות שווי, אי אפשר לקנות בחליפין. אם היית יכול לקנות זה היה קניין חליפין, אתה לא יכול לקנות, זה רק יצירת התחייבות כמו רש"י. ואם כן, על כורחך דתנן הכסף אינו קונה את הזהב, היינו אפילו התנה ליתן לו זהב עבור הכסף, נמי לא מעני. ומשום דדהבה, פירי לגבי כספה, ומחסרה משיכה. מה הוא אומר? בואו נחשוב רגע על כסף מול זהב, אני משכתי את הכסף, וביקשתי שתמורת הכסף הזה תיתן לי תלה. משכתי את הכסף, שימו לב, לא את הסחורה. בסדר? וביקשתי שתמורת זה תיתן לי תלה. האם אתה חייב לתת לי תלה? אתה משכת את הכסף, ואני ביקשתי שכנגד זה תיתן לי תלה. האם אתה חייב לתת לי תלה?
לא.
עדיין שלא. למה? כי משיכת הכסף לא קונה, מדאורייתא, מדרבנן, אבל משיכת הכסף לא קונה, רק משיכת הסחורה. נכון? אז לכן, אתה יכול להגיד לי, כשאני משכתי את הסחורה, כנגד זה אתה קנית שווי שנמצא אצלי. עכשיו עולה השאלה, האם את השווי הזה, אתה יכול לבקש רק במונחי חיטים, או במונחי תלה. או משהו כזה. אבל פה זה מצב הפוך. אם אתה משכת את הכסף, לא את הסחורה, ואתה רוצה סחורה מסוימת, מה פתאום? זה כל הרעיון שבקניין כסף, משיכת הכסף, לא עושה כלום, חוץ ממי שפרה. היא לא עושה שום דבר מהותי. לכן פה ברור שאתה לא קונה שום דבר. בוא.
רגע, מי המושך? המוכר משך את הכסף?
התרצות ודאי הייתה, אז מה? הוא לא קנה. להתרצות זה חינם. כל עוד לא קנית, אז התרציתי, ועכשיו התחרטתי. כן, מה אתה אומר?
המוכר משך את הכסף, זאת התמונה. המוכר משך את הכסף, ולכן, והוא לא סיפק את הסחורה.
נכון. ואז הוא לא יכול לבקש ממנו סחורה מסוימת, כי לא קרה כלום. זה לא אותו דבר כמו הדיון של הנימוקי יוסף, כי הנימוקי יוסף מדבר כשמשכתי את הסחורה. עכשיו השאלה, האם אתה יכול כנגד זה לבקש ממני תמורה מסוימת? אז זה דיון אחד. אבל האם מישהו יעלה בדעתו שכשאני מושך את הכסף, אני אוכל, אתה תוכל לבקש ממני כנגד זה סחורה מסוימת? לא סחורה מסוימת ולא סחורה לא מסוימת. אתה לא יכול לבקש ממני כלום. חוץ מאשר, כמובן, את הכסף בחזרה. סתם לקחתי רק כסף, זה גזל. זה משהו אחר. ודאי שאני צריך להזריך את הכסף. אבל זה לא חלט, כן, לא נחלט שום דבר בעסקה. זה אומר, ומשום דדהב הפרי לגבי כספה, ומחסרה משיכה. ומוכח מזה, דאפילו מחייב עצמו ליתן זהב עבור כסף, לא מעני. נכון? זה ברור, זה מה שראינו. ואם כן, אפילו פירי סתמה אינו מתחייב עבור מעות. נכון? אתה לא יכול להגיד שום דבר, גם לא, אני לא חייב לך חפץ קונקרטי, אם משכת את המעות, אבל כמובן שאני לא יהיה חייב לך חפץ לא קונקרטי. תן לי איזשהו כיסא, לא משנה איזה, או קור חיטים, סתם. כן? ברור שלא, אין, זה לא קונה. אתה לא חייב שום דבר. קל וחומר, אם דבר מסוים זה לא יכול לחייב, הדבר לא מסוים זה ודאי לא יכול לחייב. לא מחייב כלום.
זה
יכול לבוא
הפוך, לא?
למה?
ספציפי יותר חמור.
לא. לקנות משהו ספציפי יותר קל מאשר לקנות משהו מופשט. זה שאפשר לקנות משהו מופשט זה חידוש. אם משיכת הכסף לא מצליחה לקנות משהו קונקרטי, איך היא תצליח להקנות לי משהו מופשט? זה יותר קשה לקנות משהו מופשט, זה חידוש של הרמב״ם שבכלל אפשר לקנות דבר כזה. אלא מה? משיכת הכסף פשוט זה לא פעולה שקונה. אם היא לא קונה, אז היא לא קונה שום דבר. בטח שהיא לא תקנה דבר שקשה יותר לקנות אותו. כן?
תגיד, יש לו איגוס נכסים, הוא מתמודד.
כן.
והוא לא מתרצה, והוא גם לא, העבירו לו את הכסף, אבל זה כסף. אבל יש פה...
מי זה לא? לבעל חוב שלו?
כן.
נו, אז מה הבעיה? אם העבירו לו כסף, אז זה מה שהוא חייב לו, מה הבעיה?
יש פה סכסוך.
מה זה כינוס נכסים? כינוס נכסים פירושו שאני חייב כסף למישהו ואין לי לשלם. אז כונסים את נכסיי.
נגיד,
הפעם האישה, כן.
להפריד גוש,
כן. אוקיי.
אבל בית משפט כאילו מחייב אותם לעשות את זה.
אוקיי, להתחלק, לחלק שותפות נגיד או משהו כזה? אוקיי.
יש פה משהו שקצר, ובסוף בא גרון שלישי וקונה את שתי הפרקים שלהם.
והם מתחלקים בכסף.
והגורם השלישי מעביר את הכסף למחלק, ויש פה עוד שתיים, ובעצם הם מתרצים בזה שהם בסוף מקבלים את הכסף, אבל לא בטוח שהם מתרצים.
אני לא מבין את השאלה.
טוב, אני עוד אעבד את זה.
אוקיי. טוב, זה אומר, והיינו דינה דהרן, דמעות אינו קונה, אפילו להתחייב בקור חיתים, סתמה. ומשומחי בסוחר את הפועל, אינו חייב להיתן לו חיתים, דמלאכת הפועל אינו אלא כמו נתינת מעות. שומעים מה שהוא אומר? הוא אומר, אנחנו התלבטנו, האם מלאכת הפועל זה כמו הלוואה או כמו דמי מקח? אומר הקצות, זה לא זה ולא זה. אולי זה יותר דומה להלוואה בעצם, אבל זה בעצם זה לא זה ולא זה. מלאכת הפועל זה כמו מישהו שנתן לך מעות. אם מישהו שנתן לך מעות, הוא לא יצר בכלל התחייבות אצלך. אוקיי? ולכן במלאכת הפועל אומר הרן, הפועל לא יכול לבקש ממנו, תן לי דווקא חיתים, או תן לי דווקא תלה, או תן לי... לא, לא, זה שעשיתי מלאכה זה לא חייב כלום. אולי כמו שאמרתי קודם, כי זאת פעולה שהיא לא פעולה קניינית. כמובן, מה זאת אומרת? אז אני לא חייב לשלם לו? לא חייב לשלם לפועל? זה לא עשה דאורייתא. אתה חייב לשלם.
זה גזל, זה משהו אחר.
מה?
זה לא תליל, זה
גזל. אני חייב, אז זה לא שלא נוצרה פה התחייבות, כן נוצרה פה התחייבות. זה לא דומה לנתינת כסף. בנתינת כסף, אני לא חייב לך כלום. לא נוצר שום דבר. בפועל, יש התחייבות, אני חייב לך 100 שקל. רק אתה לא יכול לבקש ממני דווקא חיטה. למה לא? מה ההבדל? כי הוא אומר, כי זה דומה לנתינת הכסף. אבל זה לא באמת דומה לנתינת הכסף. בנתינת הכסף לא קרה כלום. פה אתה חייב לשלם 100 שקל.
כסף אתה צריך להציל את הכסף.
או, אז אפשר, פשוט הוא כנראה תופס שבנתינת הכסף בסופו של דבר, מה זאת אומרת לא קרה כלום, אתה חייב לי 100 שקל. נכון שאתה לא צריך לתת לי את הסחורה, אבל את 100 שקל אתה חייב. אתה יכול לתת לי או את 100 שקל שנתתי לך, או שווה כסף אחר, לא חשוב. אתה צריך להחזיר לי את זה. עכשיו, בפועל זה בעצם אותו דבר, אלא מאי, אני לא יכול להחזיר לך את העבודה, העבודה כבר נעשתה. איך אפשר להחזיר? לכן אני חייב לתת לך כסף. זה אומר שהחיוב לתת לך כסף קיים פה, אבל לא בגלל שקנית משהו. אני חייב לתת לך 100 שקל, עקרונית הייתי יכול להחזיר לך את העבודה. אבל זה כבר נעשה, אי אפשר לעשות את זה. אז אני נותן לך 100 שקל, אבל זה כמו כל התחייבות אחרת, אני נותן לך את 100 שקל האלה בכל צורה שאני רוצה. לאו דווקא בדבר מסוים. לכן אומר הקצות, זה דומה לנתינת הכסף ולא לנתינת הסחורה. אין מה לדמות בכלל את הרן לנימוקי יוסף, הם לא מדברים על אותו דבר בכלל. אין סתירה ואין, לא צריך ליישב שום דבר. הוא טוען שלא. מה זה הסחורה? זה לא, הרי לא עסקת קנייה. לא קונה. אם זה היה עסקת קנייה, אתה צודק. אז אני קניתי את העבודה, ואני משלם לך בזה בתמורה, בכסף. זה משהו טוען, אני לא קניתי את העבודה. אתה עשית העבודה, ואני התחייבתי לתת לך כסף כנגד העבודה. זה התחייבות. זה לא קניין. אוקיי? וכיוון שכך, אז אני חייב לתת לך 100 שקל. עקרונית, יכולתי להחזיר לך את העבודה וללכת לכל הרוחות. אני לא חייב שום דבר. בסדר, אי אפשר להחזיר את העבודה. טכנית, פשוט אי אפשר, היא נעשתה כבר. בכסף שנתת לי, בקניין כסף, אני בעצם חייב לך את ה-100 שקל האלה. נתת לי 100 שקל, רק אתה רוצה את ה-100 שקל האלה לקבל דווקא את הכיסא הזה, תמורת ה-100 שקל האלה. את זה אתה לא יכול לעשות. כל מה שאתה יכול זה לבקש ממני את ה-100 שקל שלך בחזרה. אני יכול גם לתת לך את הכיסא הזה, בתור שווה כסף, להחזיר לך את ה-100 שקל שלך דרך כיסא. בסדר? אבל זה לא יהיה בגלל שקנית את הכיסא, אלא כי זה השווה כסף שאיתו אני מחזיר לך את הכסף שלך. לכן הוא אומר, לא קרב זה זה. הרן והנימוקי יוסף לא מדברים על אותו דבר. הנימוקי יוסף מדבר שאני קניתי סחורה. כנגד זה אני יכול להתחייב תמורה מסוימת. למה? כי קניתי איזושהי תמורה, או התחייבתי בתנאי, או מה שלא יהיה. כאן לא התחייבתי שום דבר, רק אני צריך להחזיר לך את מה ששלך, זה בסדר. אני אחזיר לך. זה כמו מי שנתן את הכסף. אבל מי שמשך בפירות והתנה ליתן לו חיטים במקום דמי הפירות, שפיר מתחייב כמו שהתנה. שימו לב, עוד פעם, זה הלשון היא התניה. את הרמב״ם, זה כנראה כמו רשי, לא כמו הרמב״ם. זה התניה, זה לא קניין. דף על גב דפרי, לא עבד חליפים, היינו דווקא דרך קניין זה תחת זה. אבל להתחייב בפירות, קניין כסף, כיוון שאחריותו עליו, ואין, ודאי מעני חיובו, ומעות אפילו לחייב את הפירות, לא מעני. וכדמוכח מעי דה כסף אינו קונה את הזהב, דה מיירי בחיוב, וכמו שכתבנו. וסחירות דה פועל אינו אלא כמו מעות, וכמו שכתבנו. כללה דה מילטה, מעות אינו מחייב את הפירות, והיינו אך דה סחירות. אבל פרי שפיר מחייב את הפירות, פירות אחרים, והיינו אך דה נימוק יוסף. ככה הוא מסביר את הסתירה בין הרן ל... לנימוק יוסף. הקצות הביא ראיה לזה משיכת מעות לא קונה וגם לא מחייבת. למה? הוא אומר ככה, כאשר הזהב קונה את הכסף, ראינו זה קודם, כאשר אומרים שהזהב קונה את הכסף, האם זה מדבר על קנייה או על התחייבות? התחייבות. אין קנייה לפי הקצות. הרמב״ם לא אומר ככה, אבל לפי הקצות ורשי זה התחייבות, לא קניין. אי אפשר לקנות כסף מחליפים. זה התחייבות. אז גם כשאומרים שהכסף לא קונה את הזהב, הקונה פה פירושו התחייבות, נכון? כי המונח קונה במשנה צריך להיות בסייפה כמו ברישה. ברישה ודאי מדובר על התחייבות, שאומרים שהזהב קונה את הכסף. אז שאומרים שהכסף לא קונה את הזהב, מה אומרים? אז הכסף לא מחייב זהב. לא רק שהוא לא קונה, הוא גם לא מחייב. זה הראיה של הקצות. לכן הוא אומר שכשאני מעביר את הכסף, אפילו התחייבות לא נוצרה פה, כלום לא נוצר פה. לא רק שקניין לא נוצר פה. בסדר? זאת בעצם הטענה, הראייה של הקצות מהמשנה, זה שהעברת הכסף אפילו התחייבות לא יוצרת. אז רב דוד פוברסקי מקשה עליו, בשיעורים שלו פה, הוא אומר, אכן לכאורה, ראייתו מהמשנה אינה ראייה. דווקא ברישה, דהזהב קונה את הכסף. מוכרח, דהכוונה מחייב את הכסף, לא קונה. למה? כיוון דהבא זה השמועינן דזהב ופרי, וכסף וטיבה, ברי לעולם כשמושך הפירות, אין המעות נקנים למוכר, להיות שלו, אלא רק דה על ידי שהוא קונה המקח, מתחייב ממילא דמי המקח, וממילא עד אמרין הנחה דהזהב והפרי, ומשיכתו קונה את הזהב, היינו דמחייב את הכסף. זה ברישה. אתה אומר לי ברישה שהזהב קונה את הכסף, ברור שהקונה פה פירושו מחייב. למה? כי מה החידוש של המשנה כשהיא אומרת שהזהב קונה את הכסף? החידוש הוא שהזהב הוא הפירות והכסף הוא הטבעה, נכון? זה החידוש. אחרי שאני יודע את זה, לא צריך להגיד לי שהזהב קונה את הכסף, זה ברור. החידוש הוא מה זה זהב ומה זה כסף, לא שהזהב קונה את הכסף. אלא שזהב זה פרה והכסף זה טבעה, זה החידוש. מה החידוש בסיפה? שהסיפה אומרת שהכסף לא קונה את הזהב. החידוש הוא שכסף זה הטבעה? את זה כבר שמעתי ברישה. אז מה החידוש? החידוש הוא ש... אבל באסיפה דקטני הכסף אינו קונה את הזהב, אין החידוש דה הכסף אבי פרי והזהב הטיבה. דה זה כבר חידש ברישה. דה זהב אבי הפרי. דה רק הכוונה לעניין עיקר דין הקניין. דה שמועינה דה כסף אינו קונה המקח, רק משיכה קונה. ואם כן, הבזה הלשון קונה, היינו כפשוטו דה אינו קונה. אבל לעניין הנידוני הכסף מחייב או לא, לא איירי כלל במתניתים. אל תביא לי ראיות מהמשנה שהכסף אפילו לא יוצר בחויבות. בכסף שכתוב שהוא לא קונה את הזהב, הכוונה לא קונה ממש את הזהב, אבל יכול להיות שמחויבות הוא כן יוצר. אתה אומר לי, ברישה, הקונה פירושו רק מחויב. אז בסייפה גם כן הקונה הוא מחויב, הרי זה הייתה הטענה של הקצות. אומר הרב דוד פובסקי, לא נכון. ברישה הקונה זה בהכרח מחייב. כמו ששם כל החידוש הוא שהזהב זה הפירה, והכסף זה הטיבה. אז אתה אומר לי, ברור שכל הדיון שאתה יכול לדון עליו, זה רק על לחייב, לא על לקנות, נכון? כי הרי הכסף זה הטיבה, אי אפשר לקנות את הטיבה, אם לא הרמב״ם. אי אפשר לקנות את הדירקטיבה. אז שם ברור שכשמדובר על קונה, הכוונה מחייב. אבל בסייפה מה החידוש? החידוש הוא שהזהב זה הפרה והכסף זה הטיב, אז זה כבר יתחדש ברשע. מה החידוש בסייפה? החידוש הוא בדיני קניין. שמה? שברגע שאתה מושך את הטיב, לא נקנה הפרה. אבל יכול להיות שהתחייבות כן נוצרת. הפרה לא נקנה, אתה יכול לשלם את זה בצורה אחרת. אבל התחייבות יכול להיות שכן נוצרת. רק קניין אין פה. ולכן הלא קונה שמופיע בסייפה, יכול להיות שבאמת מדבר על קניין, לא על התחייבות. למרות שהקונה שברשע מדבר על התחייבות, ולא על קניין. אז אין ראייה למה שכותב הקצות. כמובן שהמשנה עצמה אבל הרי אומרת, שאם אני מושך את הכסף, לא נקנה הזהב וגם לא נוצרת מחויבות, יש רק מי שפרה. אז לא מהדיוק של הקצות, הדיוק של הקצות אולי לא נכון. אבל במשנה עצמה הרי כתוב, שלא נוצרת מחויבות, אחרת הייתי חייב לך זהב, נכון? לא בטוח. יכול להיות שנוצרה מחויבות, אבל המחויבות הזאת זה לאו דווקא לזהב. שהוא צריך להחזיר לך את הכסף שנתת לי. זה הכל. כי נתת לי כסף. ואני לא חייב לתת לך זהב. אתם רואים, זה מחזיר אותנו לנימוקי יוסף. כי הנימוקי יוסף אומר, יכולה להיות התחייבות על דבר מופשט. אתה חייב לי זהב, לא זהב מסוים. אבל כמות מסוימת של זהב, אתה חייב לי. ואם אתה אומר לי שבמשנה כתוב, שאתה לא, אתה לא קנית את הזהב, אבל עדיין יכול להיות שהתחייבת זהב. נכון? כך אומר רב דוד פוברסקי. ואז מה זה אומר? באמת לא קנית את הזהב, מבחינת קניין כסף. הכסף הוא הטיבה, הוא לא הפרה. אז משיכת הטיבה לא קנתה את הזהב, שהוא הפרה, אבל יכול להיות שיצרה התחייבות לזהב. ולמשל, בהקשר של שכר שכיר, אז יכול להיות שאתה תצטרך לתת את החיטה דווקא. כי נוצרה שם התחייבות כמו במשיכת כסף. גם אם הקצות צודק ששכר שכיר זה כמו משיכת הכסף, עדיין זה לא אומר שלא נוצרה פה מחויבות. מחויבות כן נוצרה. אני חושב שקשה להגיד שנוצרה מחויבות על זהב, כי אתה לא צריך לתת, עובדה שלא צריך לתת לו את הזהב, יש רק מי שפרה. אתה לא שאתה צריך לתת, אתה יכול לתת לו זהב אחר. לא, אתה בכלל לא חייב לתת לו זהב. אתה פשוט יכול להחזיר לו את הכסף וזהו. אוקיי? לכן שם לא נוצרה בכלל מחויבות על זהב, אבל כן נוצרה מחויבות על ערך. צריך הרי להחזיר לו או את הכסף או משהו אחר באותו שווי. ובשכר שכיר, כיוון שאי אפשר להחזיר את פעולת השכיר, אז בעצם אתה חייב להחזיר את הכסף. אז בסוף בסוף זה סתם שאלה על הראייה של הקצות מהמשנה, אבל העיקרון שהקצות אומר יכול להיות מקובל גם עליו. בסדר? כי בפעולת השכיר אתה בעצם נוצרה מחויבות להחזיר לך את הכסף, זה הכל, לא על משהו מסוים. זה גם הוא מסכים. וביותר יש לומר, ואפילו הנה אם עד הכוונה נעמידינו מחייב, היינו דווקא איך הדמיירי שלא נתן לו הכסף בתורת התחייבות, להתחייב לו זהב עבור הכסף. אלא נתן לו בתורת קניין, נתן לו את הכסף בתורת קניין. ואז הוא אומר לו שיקנה לו את הזהב. אם כן בזה שפיר קטני, כיוון דמעות אינן קונות ולא קנה הזהב, ממילא ודאי נעמידינו מחייב. כיוון דעה לא נתן לו המעות כדי להיות חייב זהב, רק לקנות, ולא קנה. הוא נתן את זה בשביל לקנות, לא בשביל לחייב. אז לכן לקנות זה לא יכול, כי זה טיבה, ולחייב, לא התכוונתי לחייב איתך, אז לא נוצרה התחייבות. אבל היך עדי נתן לו מעות בפירוש, בשביל להתחייב זהב או פרה, וכגון שיתנה עם עוד הפיראון עבור המעות יהיה זהב או פרה, אפשר לשפיר מעין התנעתו, והכסף מחייב אותו ליתן הפרה כמו שהתחייב. דעה בזה לא הראה משנה כלל. כן, למשל, מה קורה אם הוא נותן לו, מלווה לו כסף, בתנאי שהוא יחזיר לו את זה בזהב. הלוואה. בתנאי שהוא יחזיר לו את זה בזהב. בפשטות זה תנאי, זה תוקף, נכון? הכל בסדר, זה מה שהוא אומר פה. הוא אומר ששכר שכיר בפשטות זה זה. שכר שכיר נתן, נגיד שזה כמו נתינת כסף, השכר שכיר. אז זאת הלוואה, נכון? כמו הלוואה. לא דמי מקח אלא הלוואה.
רגע, זה לא התחייבות? שכר שכיר לא התחייבות?
אני אומר, זה כמו הלוואה. זה יוצר התחייבות, כמו שהלוואה יוצרת התחייבות.
כן, כן, בסדר.
אז אני אומר, אז כמו שהקצות אמר, זה כמו הלוואה. בסדר, אבל גם בהלוואה, אם אני מבקש את הפיראון במונחי פיתים, או זהב, או מה שלא יהיה, אם יתננו ושני הצדדים הסכימו, אז ודאי שאפשר. אז לכן אומר, אז לא יעזור שהקצות טוען ששכר שכיר זה כמו לתת כסף. בסדר, אפילו אם אתה צודק זה כמו לתת כסף. אבל גם כשאני נותן כסף אני יכול להתנות שאני רוצה את הפיראון במונחים מסוימים. אז למה פה זה לא הולך? זה בעצם מחזיר אותנו לשאלה ששאלתי קודם, הרי בסך הכל למה שתנאי לא יעבוד פה? זה תנאי. למה שתנאי לא יעבוד פה? על כל עסקה אפשר להתנות. נכון? זאת בעצם השאלה. אז אמרתי שיכול להיות שאין פה תנאי כפול או מין משהו כזה, סתם עניין טכני. באופן עקרוני, אם הוא היה עושה את זה, אז באמת היה מועיל. המחנה אפרים, כן, בהלכות מוכר דבר שלא בא לעולם, בסימן ג', אז הוא כותב כמו הקצות. הוא אומר, מי שמחר חפץ לחברו, כדי שייתן לו חפץ אחר בשבילו, ולא היה באותה שעה ברשות הלוקח אותו החפץ. זה כבר רמז מעניין. מדובר שאני, נגיד, מכרתי לך כיסא, כדי שתיתן לי את התלה הזה. תלה מסוים, חפץ. לא סוג תלה. לא שתיתן לי תלה. תן לי תלה זה, אוקיי? עכשיו, וזה לא חליפין. אם זה היה חליפין, אז כמובן הכל בסדר. אבל אם זה קניין כסף, רק אני רוצה את התמורה בתלה הזה, אוקיי? עכשיו, התלה לא היה ברשות הלוקח באותה שעה. הוא אומר לו, אני אקנה את התלה הזה ואני אביא לך. כרגע אין לו את התלה הזה. אתם כבר מבינים, כבר מהניסוח הזה, אפשר לנסות ולראות לאן הדברים הולכים. אם לפי הרמב״ם, שאני מדבר על קניין, שאני משכתי את, את הכיסא, השאלה אם אתה קנית את התלה. עכשיו, זה דבר שלא בא לעולם. עוד אין לי את התלה הזה. אז אי אפשר לקנות תלה שלא בא לעולם. לפי הרמב״ם זה לא יכול לעבוד. כי זה קניין על דבר שלא בא לעולם. אבל אם כמו רש"י, שמדובר שאני התחייבתי לך כסף, ויש תנאי שאת הכסף שהתחייבתי לך אני אתן לך בתלה. טוב לגמור, עכשיו אני אקנה את התלה, ואני אתן לך את התלה הזה בתמורת החוב שאני חייב לך. ובפשטות זה יהיה תלוי במחלוקת בין רש"י לרמב״ם. הנה נפקמינה נוספת. דיברנו קודם, נפקמינה אחת, זה בשאלה מה קורה אם לא קיימתי את התנאי, אז רק יש את בעיית הגזל, אבל לא שאתה לא יכול לתבוע ממני את התלה. רק תחזיר לי את מה שנתתי לך, כי נתתי לך את זה רק על דעת תלה. זה גזל, לפי הרמב״ם לא, אני יכול לתבוע ממך את התלה, כי קניתי את התלה. נכון? זה נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה זה מה קורה שבשעת העסקה לא היה לי תלה. לפי הרמב״ם שזה קניין, לא עובד. אני לא יכול לקנות תלה שלא בא לעולם. אבל לפי רש"י, אני בעצם התחייבתי לך 100 שקל. ויש תנאי שאת 100 שקל אלה אני אתן לך בתלה, או בתלה המסוים הזה, לא חשוב. אוקיי? תנאי בסדר, אני אקנה את התלה ואני אמלא את התנאי, אני אתן לך את התלה. אין בעיה בזה שהתלה לא נמצא בידך כרגע. אז זה הנושא שלו, כן? ולא היה באותה שעה ברשות הלוקח אותו החפץ. ובנדון דידן, נראה לעניות דעתי, בחייו שמעון לאוקומי החיטים לראובן, ואף על פי שלא היה לו חיטים בשעת העסקה. אז איך הוא מבין? כמו רש"י, נכון? זה התחייבות בתנאי. ואף על גב דה באלמה, בפסק על שער שבשוק ונתן אדמים, לא נתקיים המקח אלא עניין מי שפרה, ואפילו היו לו חיטים למוכר, כן, מה קורה ב... אני יש לי חיטה, ואתה רוצה לקנות ממני את החיטה. אתה משלם לי 100 שקל, אני משכתי את הכסף. אתה יודע? לא קרה כלום חוץ ממי שפרה, נכון? אתה לא יכול להגיד, טוב, עכשיו תפרע לי בחיטה, נכון? וזה אפילו אם היה לי חיטים באותו רגע. למה? תשמעות. ביזמות, מה שראינו למעלה, נכון? זה מה שהוא אומר, כמו הקצות. מהתם שני, משום דמעות אינן קונות. Okay. כשאני משכתי את המעות, לא נקנה לך שום דבר. אבל אם עשיתי פעולה שכן קונה, כמו משיכת הסחורה, היא כן קונה. ואם אני רוצה כנגד זה שאתה תפרע לי, או אני אפרע לך, כן, במונחי סחורה מסוימת, זה גמור, עשיתי פעולה שקנתה. זה לא כמו לתת מעות. זה בדיוק מה שהוא אומר. אבל בנידון דידן, שמחר לו חפצים כדי שייתן לו פירות, הרי זה שמעון משעה שמשך החפצים, מתחייב לתת לו כך וכך חיטים כמו שהתנה עמו. הוא נעיד, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל אדם מחייב עצמו בדבר שלא בא לעולם. פה הוא כבר כתוב מפורש. רואים? אם זה היה קניין כמו שהרמב״ם אומר, אז אי אפשר היה לעשות את זה, דבר שלא בא לעולם. אבל הוא אומר, זה לא קניין, זה מחייב, כמו שרש"י אומר, שהזהב קונה את הכסף, הכוונה מחייב את הכסף. לא קונה שווי, כמו שהרמב״ם מבין. לחייב, אז אפשר להתחייב בדבר שלא בא לעולם. אני אתחייב לך שאני אביא לך את הדברים האלה. כל עוד נוצר החוב. אי אפשר לייצר חוב עתידי. אפשר לייצר חוב עכשווי, ולהגיד שאת החוב הזה תפרע לי בטלאים, או בחיטים, או משהו כזה. ומנה תאמרה, כן, מאיפה תאמר? וכל כי היגבנה אינו, אלא שמתחייב עצמו הוא מועיל, מעיד הכתבו הפוסקים והביא הרב נימוקי יוסף בפרק הזהב, גם אם אני מפרש תלמוד האטם, דמי דקטן המתניתין, הזהב קונה את הכסף, אחי כמה, הזהב מחייב את הכסף. למשיכת הזהב נתחייב זה לתת לו הכסף כמו שיתנה עמו, עם ישנות ישנות, עם חדשות חדשות. ולמדו הראשונים מאחה, דהוא הדין אם מחר לו חפץ כדי שיתן לו, כן, הוא מביא את הנימוקי יוסף בתור ראיה. תודה? אז הוא מבין את הנימוקי יוסף כמו הקצות. רק הוא מביא פה עוד נפקא מינה. הנפקא מינה היא מה קורה כשהחפץ שאותו אני מנסה שתשלם לי, לא קיים ברשותך ברגע ברגע העסקה. אז לפי הרמב״ם זה לא יעזור. אבל לפי רש"י זה התחייבות על דבר שלא בא לעולם, וזה כן עוזר. וראיתי מי שרצה לפרש ולומר, דמה שכתב הנימוקי יוסף, שחייב לתת לו חיטים כמו שיתנה, היינו, אם רוצה לקיים את המקח. אבל לא שיחויב לתת לו חיטים עד כאן. מה הוא אומר? הנימוקי יוסף, אני הסברתי קודם, איך אפשר להבין את הנימוקי יוסף, אתה חייב לו חיטים, כנראה זה קניין, נכון? ולא התחייבות. כן, הרמב״ם, בדיוק. אבל ראינו כבר שבנימוקי יוסף ובקצות, לא משתמע שהבינו ככה, וגם הרן לו. משתמע שהם הבינו זאת התחייבות, התחייבות בתנאי, אוקיי? אז הוא אומר, אז אם יש מי שרצה לפרש, שמה שכתב הנימוקי יוסף שחייב לתת לו חיטים כמו שיתנה, היינו אם רוצה לקיים המקח, אני בעצם לא חייב לתת לך חיטים. לא חייב לתת לך חיטים. רק מה? אז יחזור המקח. מה הרעיון מאחורי זה? זה תנאי, נכון? כיוון שזה מושג של התחייבות ולא קניין, אז מה שאתה רוצה את הפיראון דווקא בחיטים, זה כנראה התנאיה להתחייבות. מה הנפקא מינה? הנה הנפקא מינה שדיברנו עליה קודם. אם זה רק תנאי, אתה לא חייב לי את החיטים, לא קניתי את החיטים. רק אם לא תיתן לי את החיטים, אז החיטה, אז העסקה בטלה. זה הכל. תחזיר חזרה את העסקה, הכל בסדר. וכל מה שהנימוקי יוסף טוען, זה החידוש פה, שכל מה שהנימוקי יוסף טוען, שאפשר, שצריך לתת לו דווקא חיטים, הוא לא מתכוון שחייב לתת לו את החיטים. כי אחרת זה באמת יכול ללכת רק עם הרמב״ם. חייב לתת לו את החיטים. אבל אם אתה מבין שמדובר פה על התחייבות, ולא על קניין, איך אפשר להבין את הנימוקי יוסף שאומר שחייב לתת לו את החיטים? לא באמת חייב לתת לו את החיטים. אתה רוצה לקיים את העסקה, תצטרך לתת חיטים. לא תיתן את החיטים, אז העסקה בטלה, כי התנאי בטל. וזה מחדד מאוד את מה שאמרתי קודם, שבניגוד לכל כיווני התירוץ האחרים שאומרים, מעלים פה הראשונים והאחרונים, שיש התירוץ המתבקש היה שהנימוקי יוסף הולך עם הרמב״ם, זה גם השולחן ערוך. לגבי שכר שכיר זה פרשייה אחרת. אם שכר שכיר הם תופסים זה כמו הלוואה, נתינת כסף, והרמב״ם תופס את שכר שכיר גם כן כמו דמי מקח, כי זה לא נשמע. כן, לשיטה טוב. בזה הם לא כמו הרמב״ם. אבל את הנימוקי יוסף עצמו, הדרך הטבעית להסביר זה כמו הרמב״ם. הדרך היחידה להסביר את הנימוקי יוסף עם רש"י, זה רק אם אתה אומר שכשהוא אומר שהוא חייב לתת לו חיטים, זה לא באמת שהוא חייב לתת לו את החיטים. רק אם לא ייתן לו את החיטים, אז המקח בטל. אתה רוצה לקיים את המקח? תצטרך לתת חיטים. אוקיי? והביאו לזה משום דהוקשה לו ממה שכתב הראש והר"ן בפרק עבודה זרה, גבי אתנן, והם מחסר משיכה, מכאן יש ללמוד, תעשרויות הפועל ופסק עמו לתת לו קור חיטים בשכרו, שאינו חייב לתת חיטים דווקא, כיוון שלא משך, ובנתינת דמים סגי, דעל מה שאין אדם מתחייב לתת חיטים דווקא, עד שימשוך. כן? אז בעצם, מה שהביא אותם לפרש כך את הנימוקי יוסף, זה הר"ן. עוד פעם, בגלל הסתירה בין הנימוקי יוסף לבין הר"ן. ואז הטענה בעצם, שגם הנימוקי יוסף טוען שלא קנית את החיטים, אלא רק התנית. אז אם הוא לא ייתן את החיטים, אז המקח בטל. אתה רוצה לקיים את המקח, תיתן את החיטים. ולעניות דעתי, מי שפרש אחי, אגב שיתפי לא דקדק בה. הוא אמר נפיים, אבל הפירוש הזה לא בנוי על חוסר דיוק. דסחירות פועלים אינו אלא כנותן אדמים, כמו שכתב הכסף משנה. ומשום אחי לא מתחייב לתת החיטים, כיוון דאין מאות קונות כלל. אפילו לחייבו למוכר. כמו שכתב, הכסף אינו קונה את הזהב. פירוש דאי קונה, רוצה לומר זה מתחייב. אבל נתינת הפירות או החפץ מחייב ליתן כל מה שיתנה, בין כסף, בין שווה כסף, אפילו לא היו בידו. זה מה שהוא אומר, אל תדמה לי את הר"ן לנימוקי יוסף, כיוון שהר"ן מדבר על נתינת הכסף, והנימוקי יוסף מדבר שניתן חפץ. אם ניתן חפץ, בסדר? אז זה משהו אחר. למה זה משהו אחר? למה זה משהו אחר מטעם חפץ? כנראה הוא מבין שנוצרה פה התחייבות. בנתינת כסף לא נוצרה אפילו התחייבות. סתם מי שפרה. לא חייב לך כלום. בנתינת חפץ נוצרה התחייבות. רק השאלה אם ההתחייבות הזאת היא על חיטים או לא על חיטים, אז הוא אומר, יכול להיות שזה התחייבות על חיטים. בסדר? זה הטענה. אני חושב שבתפיסה הפשוטה, לדעתי, יש מפרשים האלה צודקים. אם אתה לא תופס את הנימוקי יוסף בתור קניין, אז מה אם נוצרה התחייבות? בסדר, נוצרה התחייבות, ואני אשלם אותה בכסף, לא בחיטים. למה שישלם את זה בחיטים? מה תגיד שיש פה תנאי? אולי יש פה תנאי. אז אתה אומר, אם אני לא אשלם את החיטים, בסדר, אז אני לא אשלם את החיטים, אתה רוצה לבטל את העסקה, תבטל את העסקה. אבל בשביל לקיים את העסקה, אני צריך לשלם את החיטים, לא מועיל כסף. זה מה שאומרים המפרשים האלה. דעתי הם צודקים. זה מה שמתבקש אם רוצים למשוך את הנימוקי יוסף לכיוון של רשי, ולא לכיוון של של הרמב״ם. עכשיו, יש רק הערה, מישהו שאלת הערה, שאלת על השלכות לימינו. בימינו הרי מייצרים, נגיד, אני רוצה לקנות ספר. אני הולך לחנות וקונה ספר מסוים, בסדר? אז משכתי את הספר, בזה נקנה לי הספר, נכון? משיכה קונה, ואני צריך לשלם את התמורה. משיכה קונה. מה קורה אם אני שולח כסף להוצאה והם שולחים לי בחזרה ספר? לא בחנות, בהוצאה. ששלחתי להם את הכסף, ובהנחה, בדין עד המלכות הכסף קונה. בסדר? כסף כן קונה. אבל מה הוא קנה? הם צריכים לתת לי ספר מסוים? ברור שלא, נכון?
לפחות
להחזיר את הכסף, אבל
לתת לך כותר מסוים.
לא ספר מסוים, יכולים לתת לי איזה ספר שהם רוצים. אני אומר, אני מדבר על ספר מסוים, אבל לא חפצה מסוים, אני אתכוון. אני קניתי את הספר, אני לא יודע מה, חומש בראשית, בסדר? מהוצאה מסוימת. אז אני אומר, הם צריכים לתת לי חומש בראשית כזה, אבל לא
חומש בראשית
קרוב ולא חומש בראשית אחר. למה?
יש להם 1,000 עותקים, ייתנו לך מה שהם רוצים מתוך.
זאת אומרת שבעצם, זה נכון שעל פי ההלכה כששילמתי את הכסף זה לא קונה. אבל במערכת המשפטית שלנו היום במדינה, תשלום הכסף כן קונה. נכון? ועכשיו הם צריכים לתת לי ספר, אבל לא ספר מסוים. נגיד שאני ארצה את הספר הזה ולא את הספר ההוא. לא. זאת אומרת שאתה בעצם בכסף הזה קנית ספר לא מסוים. נכון?
קנית.
אבל קנית. לא התחייבות. קנית ספר לא מסוים. הם לא יכולים להחזיר לי את הכסף. הם צריכים לתת לי את הספר. הם לא יכולים להחזיר לי את הכסף. אני קניתי. אוקיי? והם צריכים לתת לי את זה. הם גם לא יכולים לתת לי סחורה אחרת במקום. הם צריכים לתת לי ספר. מה זה אומר בעצם? שאני קניתי ספר לא מסוים. סוג ספר, אבל לא כרך מסוים. זה אני מתכוון. אוקיי? אז היום אפילו על סחורה, בעידן הייצור ההמוני שיש היום, פעם זה לא היה, בעידן הייצור ההמוני שיש היום, בעצם ספר הופך להיות דומה מאוד לכסף. מה זה משנה אם השטר של 100 שקל הזה אתה לוקח, או שטר של 100 שקל אחר? תכלס, תביא לי שטר של 100 שקל. אותו דבר, מה זה משנה אם תביא לי את חומש בראשית הזה, או את חומש בראשית הזה? תביא לי חומש בראשית, זה מה שאני רוצה. אז זה מתחיל להיות, בעידן הייצור ההמוני, זה מתחיל להיות כבר דומה מאוד למה שקורה בכסף. אגב, גם בעבר היה דברים כאלה, נגיד בחקלאות. כשמייצרים עגבניות, בסדר, אז עגבניות, קניתי לך קילו עגבניות. לא חייב להיות קילו מסוים. אני משלם לך כסף ותביא לי קילו עגבניות. כי בעגבניות באמת זה ייצור המוני כבר היה אז. ספרים לא היו ייצור המוני אז. ספרים, שילמתי לך ואתה יתקת לי ספר. זה לא שהיה בדפוס שהוציא 1,000 ספרים ואני קונה את אחד מהם. אוקיי? אז יש למשל, יש לזה כל מיני השלכות על דברים שקורים היום. אני דיברתי גם באחד השיעורים הקודמים על זה שכשאני מפקיד כסף בבנק זה הפקדה ולא הלוואה. לבנק, ולכן כל דיני ריבית שם לדעתי הם לא רלוונטיים. כי זאת הפקדה של שווי. אנשים חושבים שאם מלווה להוצאה ניתנה, אז זאת הלוואה, כי הבנק לא חייב להחזיר לי את הכסף שהפקדתי. הוא רק צריך להחזיר לי איזשהו שווי. הוא אומר, כן, אבל לפי הרמב״ם שקונים שווי, אז ההפקדה בבנק זה פיקדון. זה לא הלוואה, זה פיקדון של שווי. זה לא ישמת, אין בעיה של שמיטת כספים, לא צריך לעשות פרוסבול מול הבנק. לא, זה לא רלוונטי ריבית בבנק, אולי מדרבנן, אבל אין, אבל לא ריבית על הלוואה, אוקיי? זה לא, אולי אבק ריבית, אבל זה לא ריבית ממש. ולכן, זה מקריא, ההבנה של איך מגדירים היטב את המושגים האלה, יכולה להקרין בהרבה מאוד צורות על מה שקורה בשוק שלנו היום. כי זה לא בהכרח מה שאנחנו מוצאים בגמרא או בראשונים, שאז דברים הלכו אחרת. העקרונות לקוחים משם, אבל היישומים צריך לבדוק אותם לפי המציאות שבה אנחנו פועלים. הנתיבות, בסימן ריש ג' שם הוא מקשה על הקצות, הוא אומר, אם חדשים חדשים, מזה למד אני בוקי יוסף, דאם פרש בשעת מכירת מטלטלין, ניתן לו כור חיטין. הוא משך המטלטלין, מתחייב ליתן לו חיטין דווקא. ומשמע מדבריו, ואפילו לא היה ברשותו בשעת קניין המטלטלין. חייב ליתן לו הכור חיטין, כיוון שמשיכה מטלטלין מחייבת לי לשכן נגדו, כדאמרינם בעזב, בעזב חייב את הכסף, וחיוב מהני אפילו בדבר שלא בא לעולם, ממש המחנה אפרים. נכון? ואחר כך הגיע לידי ספר מחנה אפרים, שכתב כן בעדיה, בלכות דבר שלא בא לעולם. אך יקשה שם מלקמן שין למלבד, בהבטיח ליתן לו חפץ בשכרו, ויכול ליתן לו דמים, שזה הרן, נכון? הבטיח לפועל לתת לו חפץ בשכרו. ותרס דה פעולתו אבי כנותן מעות על החפץ ומעות לא קנו. מכל מקום תמוע לפי עניות דעתי. דעה בסימן שילה מבדלת משמד יכול ליתן דמיו אפילו לכתחילה. והיא שכר הפעולה נחשב לנתינת מעות, אם כן יהיה חייב לקבל מי שפרק שאינו רוצה ליתן לו החפץ. מה הוא אומר? הוא אומר, אם אתה מדמה את שכר שכיר לנתינת המעות, ככה קצות אמר, נכון? אז מה יוצא בעצם? נגיד שאני סיכמתי איתך שאתה תעבוד אצלי, עשית אצלי עבודה, ואני חייב לך עכשיו 100 שקל. עכשיו, אתה רצית את ה-100 שקל האלה לקבל את הכיסא הזה, ב-100 שקל האלה. אומר הרן, לא, אני לא חייב, אני יכול לתת לך גם 100 שקל אחרים. אז אומר הנתיבות, לפחות תהיה פה מי שפרה. נכון? הרי התחייבתי לתת לך את הכיסא, נכון? שזה התחייבות לא חלף. אתה מדמה את זה למתן מעות, במתן מעות גם, אם אני לא נותן לך את הסחורה, אז לפחות מי שפרה יהיה כאן, נכון? אז לעניין מי שפרה, זה בעצם פועל כמו קניין ולא כמו התחייבות. זו נקודה מאוד מעניינת. זה מה שטוען הנתיבות. זאת אומרת, בעצם מה אומרים לי פה? זה התחייבות, זה לא קניין, נכון? זה התחייבות, ולהתחייב, אפשר להתחייב גם הדבר שלא בא לעולם. ומה קורה אם זה התחייבות ולא קניין? אז לכאורה אני יכול לשלם אותה בכל צורה שלא תהיה, אלא אם כן היה תנאי. ואם לא, אני יכול לשלם את זה בכל צורה שאני רוצה. אומר כן, אבל במימד של מי שפרה, אני רואה זה כקניין, לא כהתחייבות. זאת אומרת, לעניין מי שפרה, אתה צריך להתייחס לזה כאילו שנעשה פה קניין, מדרבנן כזה, אפילו לא דרבנן, אלא איזשהו כללה כזאת או משהו כזה. אז זה לא שבאמת נעשה פה קניין, זה רק התחייבות, והתחייבות לך לדבר שלא בא לעולם גם, אבל אתה צריך להתייחס לזה כקניין לעניין מי שפרה. וזה מה שקשה לו לקצות, למה לא מוצאים בשום מקום? בשולחן ערוך לא כותב שיש פה מי שפרה אם הוא לא נותן לו את החיטים. הוא אומר לו, לכתחילה, תיתן לו מה שאתה רוצה, אתה לא חייב לתת לו מה שסיכמתם. תגיד, אבל יש מי שפרה אם לא תיתן לו. טוב, כמובן, אם זה קניין ולא התחייבות, אז זה לא רלוונטי. זאת אומרת, הנתיבות ככה. לכן נראה לפי עניות דעתי, דוודאי אם היה אומר לו, עשה עימי כפועל, ויהיה חפץ זה שלך, ודאי דחשיב כנתינת מעות על החפץ, וחייב לקבל מי שפרה, כשאינו רוצה ליתן לו החפץ. דעה בקידושין, כי היגבנה, אם אמרה, עשה עימי כפועל, וקדש אני לך, מקודשת. וכן, בזונה נוכרית שקונה בכסף וכו', אם אמר לה, היא בעלי לי, בתלה זה, קנתה אותו בביאה, זה על האתנן. אם כן, הכנה בי בפועל ישראל, קונה למי שפרה בשכר פעולה. אבל שבסימן שהיא למדה את מיירי שאמר, עשה עמי כפועל, ואתן לך חפץ זה בשכרך. לא הוא התנה שהוא רוצה איתי את ה... כן? אומר, לא, סליחה, לא, בשני המקרים אני המתנה, אבל אומר, עשה עמי כפועל, ויהיה חפץ זה שלך. אז אני בעצם מקנה לך את החפץ, תמורת הפעולה. אז פה זה ממש, בעצם, אפשר לומר, שהפעולה של הפועל היא הדמים, בשביל לקנות את החפץ. נכון? עכשיו, הפועל עבד, ועכשיו אני לא רוצה לתת את החפץ. יש מי שפרה. נכון? כשקונים בקניין כסף, ואני מושך את הכסף, יש מי שפרה על הדמים, לכן פה יש מי שפרה. אבל, אם אני אומר לו, עשה עמי כפועל, ואתן לך חפץ זה בשכרך, לא ויהיה חפץ זה שלך. אני מבטיח לך שאתן לך את החפץ הזה. הבטחות זה כלום, תכתוב אותם על הקרח. בהלכה אין תוקף להבטחות. אתן זה לא קניין. ואבי כי אומר לו, הלווה לי מעות, ואפרה לך בחפת זה, די יכול ליתן לו דמיו, לכתחילה, יכול ליתן לו דמיו. ואפילו אמר לו, לא יהיה לך פיראון אלא מזה, או רק מזה אפרה לך, יכול לסלקו בזוזי. לכתחילה, אין אפילו מי שפרה. ואת יש הבדל, בין אם אתה אומר, אני אקנה לך, סיכנו בעצם על עסקת קניין. ואז שימו לב, זה מהפך את כל העניין. כי אנחנו מבינים, בדרך כלל שבשכר שכיר, הפעולה של השכיר היא הסחורה, והכסף זה התמורה. נכון? אבל אם אני אומר, עשה עמי כפועל ויהיה חפץ זה שלך, בעצם מה הוא אומר פה? זה לא. הפעולה של השכיר זה הכסף. ואני רוצה להקנות לך את החפץ בפעולה, שהפעולה זאת תהיה התמורה. ואז אם אתה עשית את הפעולה, אז זה כמו מי שנתן את הכסף בדמי מקח, שיש מי שפרה. נכון? אבל אם אני אומר לך, עשה עמי כפועל, ואתן לך חפץ זה בשכרך, אז מה הסחורה פה? הסחורה פה זה העבודה של הפועל, לא החפץ. החפץ זה התמורה, נכון? אבל כיוון שהעבודה של הפועל זה כמו לתת כסף, אז לתת כסף זה לא יוצר אפילו מי שפרה. כי אין פה עסקה של כסף כנגד סחורה. גם החפץ שהבטחתי לתת לך זה רק הבטחה. אני בעצם התחייבתי לתת לך כסף, זה כמו הלוואה. התחייבתי לתת לך כסף. עכשיו אני אומר לך, אני מבטיח לך שאני אפרה לך את ההלוואה בחפץ המסוים הזה. הבטחות זה כלום. אין, נגיד שאני הבטחתי לתת לך משהו, אין מי שפרה אם אני לא מקיים את ההבטחה. המי שפרה קיים רק במקום שעשיתי עסקת כסף, למה? כי אז זה לא סתם הבטחה. כבר קיבלתי כסף בשביל ההבטחה הזאת, קרה משהו. נכון שקבלת הכסף לא קונה, מדרבנן או מדאורייתא, אבל לא קונה. אבל אי אפשר להגיד שלא קרה פה כלום, זה סתם הבטחה. הבטחה באלמה, אתן, זה לא הבטחה. זה לא תקף, זה הבטחה. אוקיי? לכן פה אין אפילו מי שפרה. זו הטענה שלו. ואז באמת יוצא פה דבר מאוד מעניין. ואם באמת הוא אומר לו, ויתן לך את החפץ הזה, אז באמת יהיה אפילו הדמיון שעושים המחנה אפרים והקצות לנתינת המעות, בין פעולת הפועל לנתינת המעות, הולך עכשיו צעד אחד הלאה. עכשיו זה ממש הולך להיות, ויש אפילו מי שפרה, אחרי שקיבלת את המעות. זה בעצם מה שהוא מוסיף כאן. אוקיי? בוא נראה עוד את האבן האזל, אני רוצה להספיק עוד קצת. האבן האזל אומר ככה, ואם ישן ישן, המטבעות הישנים והחדשים. הקצות החושן בסימן ראש ג' הביא דברי נימוק יוסף. וכולי, והקשה על זה בשם אחיו מה שכתב הר"ן, וכתב בזה הקצות החושן, כן, דדין הזהב קונה את הכסף, דאמרין על הזהב מחייב, היינו די אם קנה חפץ במעות. ומשך החפץ נתחייב במעות כמו שהתנה. אבל לקח המעות, לא קנה החפץ וגם לא נתחייב, אלא למי שפרה. משומח היא בסוחר את הפועל, והתנה ליתן קור חיטים, לא נתחייב, דמלכת הפועל אינו אלא כמו נתינת מעות. אין שם שיעריך בזה. ולעניות דעתי, דברי הקצות החושן אינם נכונים. דמדה הזהב מחייב, וכסף אינו מחייב, אין על זה מקרא מיוחד. זה לא יוצא מפסוק. אלא דהו פשוט בסברה. וכיוון שקנה לוקח החפץ וקצבו במחירו דינר, מכיוון שמשך החפץ וקנהו, על כן נתחייב בדינר. משיכת החפץ מחייבת אותו בדינר. ולזה אמרינן עוד, דנתחייב כמו שהתנה. ואם התנה ליתן חדש, חייב ליתן חדש. ומה שאם לקח המוכר הדינר, דלא נתחייב בהחפץ, היינו משום דמטבע, כיוון שהוא קצוב, אי אפשר להתחייב עבורו יותר ממה שהוא שווה. שאין בו דרך שומה לשום אותו ביותר מדינר, ורק דרך קניין יש לו, מדאורייתא. מדרבנן, כיוון שהם קונים בכסף, גם התחייבות בחפץ אין כאן. מה הוא אומר? הוא אומר דבר מעניין. הוא אומר, חפץ, אין לו שווי טבעי. מישהו יכול להגיד, בשבילי החפץ הזה שווה 100 שקל, למרות שערכו בשוק זה 80, או להפך. לדידי שווה לי, בלשון הגמרא. כן, לדידי זה שווה 100 שקל. חפץ, השווי של חפץ לא טבוע במהותו. השווי של מטבע, זאת מהות המטבע. מטבע היא כל כולה אינה אל השווי. אני לא יכול להעריך מטבע של 100 שקל ב-120. זה 100 שקל בהגדרה, נכון? לכן בעצם אי אפשר לתת לך מטבע ולהתחייב תמורת זה סחורה. למה? כשאני נותן לך את הסחורה, אז אני אומר, הסחורה הרי אפשר לשום אותה וכמה אמרנו, 100 שקל, 80 שקל, 150 שקל, כמה שקבענו. אנחנו שמים את הסחורה. ברגע שקיבלת את הסחורה, אתה מחייב לתת לי את הכסף לפי מה ששמנו את הסחורה, נכון? אבל כשאני נותן לך את הכסף, אתה לא התחייבת לתת לי סחורה, כי כסף, כל מה שיש לו זה שווי, לא יכול יותר, תחזיר לי את הכסף בחזרה. אתה לא יכול להגיד להתחייב סחורה של 150 שקל שקיבלת 100 שקל. זה לא רלוונטי. ה-100 שקל זה לא יכול לחייב אותך בכלום. כל מה שאתה יכול זה לקנות את המטבע של ה-100 שקל. אבל לא שמשיכת המטבע של ה-100 שקל תחייב אותך אליי במשהו. זה לא כמו סחורה. אז מה זה אומר? כיוון שמדאורייתא אומנם מעות קונות לפי רבי יוחנן. להלכה אנחנו פוסקים כרבי יוחנן. אז מדאורייתא באמת מעות קונות. אבל רבנן אמרו שמעות לא קונות, נכון? עכשיו, מעות לא קונות וגם לא מחייבות. כי לחייב מעות לא יכולות בכל מקרה, בלי קשר לרבנן. לחייב הן לא יכולות. הוא אומר בעצם ככה, זה שמעות לא קונות זה תקנה דרבנן. זה שמעות לא מחייבות זאת סברה מהותית מתוך הבנת מה זה מטבע. זה לא אותו דבר, זה לא שרבנן ביטלו גם את הכוח של מעות לקנות וגם את הכוח של מעות לחייב. לא, הכוח של מעות לקנות קיים, הכוח של מעות לחייב לא קיים. בהלוואה מה קורה? זה לא מחייב אותי, זה יוצר חוב, כי קיבלת 100 שקל, אתה צריך להחזיר לי 100 שקל. פה אתה רוצה לחייב אותי על סחורה, לא לחייב אותי את 100 שקל שקיבלת להחזיר לי. זה אין, מטבע לא יכול לעשות דבר כזה. סחורה יכולה לחייב לתת את התמורה. לתת תמורה לא יכול לחייב לתת סחורה. תמורה במהותה זה תמורה, זה כל הרעיון. זה לא סחורה שאתה יכול לחייב כנגדה לתת תמורה. לכן הוא אומר, אז מה יוצא? שאחרי שרבנן ביטלו את הכוח של כסף לקנות, אז בעצם כסף לא יכול לקנות. לחייב, כסף לא יכול מעצם היותו כסף. ואז יוצא שהכסף לא מחייב וגם לא קונה. אוקיי? ואם כן, בסוחרת הפועל, כן, פה אני קורא, ואם כן, בסוחרת הפועל, ויתנה ליתן קור חיטים, כיוון דסחירות פעולה יש בדרך שומה, מה זאת אומרת? לא, הפוך. זה סחורה, עוד פעם, יכול להיות שזה כמו מתן כסף מבחינת הגדרות העסקה, אבל מבחינת מהות הדבר זה לא כסף, זו סחורה. כי הרי אין שווי טבעי לפעולה, במובן הזה אפשר להעריך את זה ב-80 שקל או ב-100, 150 שקל, בדיוק כמו חפץ, כמו סחורה, נכון? לכן, אתם זוכרים שדיברתי בשיעורי המבוא על שתי פונקציות של הכסף. פונקציה אחת זה הכסף הוא בעצם הדבר שאיתו אני משלם תמורה בקניין כסף. בעצם ייצוג של שווי. אוקיי? איזה, זה אחד הצדדים האסימטריים בעסקת קניין כסף. והדבר השני זה הגדרת המושג כסף עצמו, מטבע הכסף עצמה. עכשיו הוא אומר, השכר שכיר יש לו רק את אחד המאפיינים של כסף, לא את שניהם. זה הכסף מבחינת העסקה. כשאתה שואל אותי בעסקה, שכר שכיר מול סחורה, מה זה השכר שכיר בעסקה הזאת? השכר שכיר הוא הכסף בעסקה הזאת. האם אתה שואל אותי, מה מהותו של שכר שכיר? זה עסקה או סחורה? זה סחורה, זה לא עסקה. לכן הוא אומר שגם נכון שאם אתה מעביר את שכר השכיר, אז רבנן תקנו שקניין לא יהיה פה. כי רבנן אמרו שכסף לא קונה. העברת הסחורה קונה, אבל העברת הכסף לא קונה. אבל מבחינת לייצר התחייבות, כסף רגיל לא מייצר התחייבות, כי הסברה אומרת שסוג דבר כזה כמו כסף לא יכול לייצר התחייבות. אבל שכר שכיר יכול לייצר התחייבות. לכן התחייבות יכולה להיות כאן. בסדר? ולכן בעצם הוא טוען שהכתות החושן לא צודק. יש סתירה בין הר"ן לנימוק ליוסף. בגלל ששכר שכיר בעצם היה אמור להיות יכול לחייב. ואם הוא מחייב, הנימוק ליוסף הרי אומר שברגע שהתחייבת, אז אפשר גם לחייב דבר מסוים, נגיד חיטים מחדשות. או תלה, כזה או אחר. אז גם בשכר שכי זה היה צריך להיות, אז למה הר"ן אומר שבשכר שכי יכול לשלם לו בכסף או בכל מה שהוא ירצה? המימד של ההתחייבות בשכר שכי קיים בדיוק כמו בכסף. סליחה, לא קיים. הוא לא כמו בכסף, זה כמו בסחורה. אוקיי? כמובן, אם אני הולך עם הרמב״ם, אז לא קשה כלום. כל הדיון הזה כולו, זה רק אם אנחנו לא הולכים עם הרמב״ם, אלא זה הכל יצירת מחויבויות. אז הוא אומר, אם זה מבחינת יציאת מחויבויות, שכר שכיר יכול לייצר מחויבות. ואם הרן היה מתאים לנימוקי יוסף, אז היה צריך להיות שאם קבענו על חיטה או על תלה, אז צריך לשלם את מה שקבענו. ואז הוא אומר, ובעיקר קושייתו נראה, למה שכתב הרן, דיינו חייב ליתן לו חיטים אל המעות, זהו מאח טעם הגופה. דמה שמחויב ליתן בלוקי החפץ, כמו שיתנה, ואם יתנה חדש, צריך ליתן לו חדש, היינו משום שכן שמו, והעלו מחירו של החפץ לדינר חדש. ובסוחר את הפועל ויתנה ליתן בשכרו כור חיטים, ודאי גם כן חייב ליתן כמו שיתנה. אלא דלא נתחייב על דבר מסוים, כיוון שנותן לו מעות שוויים של כור חיטים, מקיים בזה תנאי וחיובו. דמה לי, מה לי הן, מה לדמהן. כיוון שמה שמחויב ליתן כור חיטים, אינו משום שנתחייב בדבר מסוים, אינו משום שמתחייב כמו שיתנה. זאת אומרת, כשאתה תיתן את הכסף, זה בעצם כמו שנתת את החיטים. כי שווה כסף הוא ככסף. תקנה עם הכסף הזה חיטים. בעצם קיימתי את מה שהתחייבתי. התחייבתי לתת לך חיטים, נתת לך את הכסף, וזה בעצם נותן לך את החיטים. לכן אומר הרן שבשכר שכיר, אם הוא יתנה איתו חיטים, יכול לשלם לו בכסף. למה אני מוקר יוסף שם אומר שלא ככה? בלוקח חפץ, צריך ליתן לו. בגלל ששם הוא כנראה מבין ש... ואני מוקר יוסף שכתב, בקונה חפץ מחברו ויתנה ליתן חיטים חדשים, מחויב ליתן כמו שיתנה היינו, שאינו יכול לפתור את עצמו בחיטים ישנים, אבל במעות ודאי יכול לפתור את עצמו. אתם שומעים מה הוא אומר? בעצם הרן ואני מוקר יוסף אומרים אותו דבר. זה תירוץ חדש. הם אומרים אותו דבר. מה הכוונה? גם אני מוקר יוסף אומר שאתה יכול לתת כסף במקום המעות, החיטים החדשים. כל מה שאומר זה שאם אתה נותן חיטים, אתה צריך לתת חדשות ולא ישנות. כי אני בעצם מדדתי את המחיר הזה בחיטים חדשות. אבל זה לא אומר שיש פה משהו מעבר לשווי. זה קצת מוזר. למה שאני לא אתן אז את החיטים הישנות בתור שווה כסף? זאת אומרת, במקום הכסף אני אתן חיטים ישנות. הוא טוען שאני יכול כאילו להתנות, אם אתה נותן לי חיטים, תיתן לי חדשות. אבל זה לא אומר שאתה לא יכול לתת לי כסף. אתה יכול לתת לי כסף. ובמובן הזה, הרן ואני מוקר יוסף אומרים ממש אותו דבר. שניהם בעצם אומרים, אתה יכול לתת כסף. כן, וזה מה שהוא אומר, ונמצא דאין שום חילוק מדברי אני מוקר יוסף לדברי הרן, הם בעצם אומרים אותו דבר. אני מוקר יוסף משמיענו זה צריך ליתן כמו שיתנה, והרן משמיענו שבדמים יכול לפתור את עצמו מכל מה שיתנה ליתן. משום דמה ליין מה לדמיין, ורשילם לו כמו שיתנה. אז הרן בסך הכל זה עוד קומה על גבי אני מוקר יוסף, אני מוקר יוסף רק אומר, אתה צריך לשלם את מה שיתנית. והרן אומר, נכון, אבל לשלם את מה שיתנית, גם באמצעות כסף אתה משלם את מה שיתנית. כי מה ליין, מה לדמיין. הוא כנראה מבין שחיטים ישנות וחיטים חדשות הם שוות שונה, זה שווי שונה. זה לא אותו שווי, רק תיתן פחות חיטים חדשות, ואז, או לא משנה, מטבעות חדשות, ואז אתה מגיע לאותו שווי. הוא כנראה מבין שהשווי הוא שונה. באותו שווי. אז זה כנראה, אם אני מבין נכון, זה כן יהיה בסדר, כי מה ההבדל? זה שווה כסף ככסף. הוא כנראה מבין שכשמדובר על חיטים חדשות, הכוונה אני רוצה יותר. בעצם שילמתי לך, נתתי לך כיסא, ואני רוצה קילו חיטים חדשות, שבעצם קילו חיטים חדשות שווה 110 שקל, לא 100 שקל כמו קילו חיטים ישנות. לכן אומר, אם אתה רוצה לתת לי כסף 110 שקל, תיתן מה שאתה רוצה, אבל אל תיתן לי קילו חיטים ישנות, זה אתה לא יכול. אם תיתן לי קילו נקודה אחד חיטים ישנות, גם בסדר. אני חושב, אחרת קשה להבין מה הוא רוצה, שווה כסף ככסף. ואז בעצם הטענה שלו זה שאין סתירה בין הרן לנימוק יוסף, והם אומרים אותו דבר, אני אומר, זה לא פשט הדברים. בפשט הדברים נראה שחיטים חדשות וחיטים ישנות באותו שווי הכוון. כמו עידית וזיבורית. אני חייב לך משהו, ב-100 שקל, כמורת הלוואה. שאני צריך לשלם בקרקע עידית או בקרקע זיבורית. הברור ששווי הקרקע צריך להיות 100 שקל, זה מה שלביתי. טוב, עד כאן אני מסיים כאן. יש עוד נקודות שתוכלו לראות בסיכום שאני מעלה לאתר, למודל. בסדר? אבל פה אני מסיים כבר את העניין של דבר לא מסוים, אנחנו נעבור לסעה בסעה, תראו במודל, אני שולח גם את, גם דף עם נקודות למי שרוצה ללמוד לקראת, אז תראו במודל יעלה בקרוב.